שלום וברכה. אנחנו בפרק ת' פסקה ג'. נתמצת את מה שדיברנו. אנחנו כבר למדנו את רוב הפסקה הזאת. הפסקה הזאת עוסקת בהדרכה לתלמידי חכמים שתורתם אומנותם. ואמרנו שאנחנו מחלקים את הלימוד לשלושה שלבים. השלב הראשון זה הקומה הבסיסית שאדם רוכש בלימוד, מה שהרב פה הגדיר, שהוא אמר, ידע לעיין בכל סוגיה כראוי, וידע גם כן להקשות ולתרץ על פי דרכה של תורה במסע ומתן של הלכה. זה השלב הראשון. זאת אומרת, בשלב הזה, דיברנו על זה כבר בעבר וגם בשיעור האחרון, שהכוונה היא שאדם יודע ללמוד בכוחות עצמו, להבין טוב, גמרא, ראשונים, אחרונים, ויודע ללמוד תורה בכוחות עצמו, הוא לא צריך את הרב שלו לשאול אותו האם זה נכון או האם זה לא נכון. זה תמיד טוב ללמוד מאחרים, אבל במובן הזה שאדם עומד כבר על הרגליים של עצמו. זה השלב הראשון. השלב השני, זה השלב שבו אנחנו מרחיבים ומשכללים, נקרא לזה ככה, את הקומה הראשונה, וקראנו לזה שגם שלב שלישי, שבו כבר כל אדם יודע את הנטיות שלו ואת ה... חלק שלו, כן, נקרא לזה ככה בתורה, ושמה הוא, אז תורתם אמונותם, אפשר לקרוא לזה, ודאי בשלב השלישי, אבל גם בשלב השני יכול להיות שכבר נכנסנו לקטגוריה הזאת, שמתוארת פה, ופה הרב פה מציע תוכנית שצריך ללכת בה, כדי להקיף כמה שיותר בתורה, וגם ללמוד מדי פעם גם כן עניינים, באופן מעמיק, אבל עיקר התוכנית שכתובה פה היא יותר תוכנית של היקף העניינים שבתורה. טוב, אנחנו עכשיו במילים, וכשילך בדרך זה. וכשילך בדרך זה בכל יום תמיד יחבר עם זה שיעורים להקפה כללית בתורה שבכתב, וזמנים הגונים מדיום ביומו לקינן הידיעות של האגדות, המדרשים, ספרי המוסר, המחקר, הקבלה בשמירת המדרגות, ברווח זמן למחשבה עצמית, להרחבת הרגשות הטובות, שיעור קבוע לתלמוד בגרסה מדי יום ביומו, וזמנים מפוזרים לבירור עומקה של הלכה והרחבה ופלפול בעניינים מפוזרים, כדי להרחיב את הדעת, התעמק ועיון, שהוא נצטרך מאוד לכל דורש תורה. כן, שוב, בשלב הזה, כמו שאתם רואים פה, אנחנו מדברים יותר על היקף, זה לא הלימוד הזה שבחור לומד בישיבה, כשהוא בונה את השלב הראשון, ויש לו... סדר עיון, לומד סדר שלם וסדרים שלמים בפקיעות. פה אנחנו מדברים, כמו שאמרנו, על לימוד יותר מקיף, כי את הקומות הבסיסיות הוא כבר חש. אז אומר פה הרב, גם שיעורים להקפה כללית בתורה שבכתב. שיעורים זה הכוונה זמנים קצובים להקיף את התורה שבכתב, זה הכוונה ללמוד תנ"ך. ושוב, כמו שאתם רואים, הוא מדבר על לימוד מקיף, כן, ללמוד רוחב. וזמנים הגונים מדי יום ביומו, לקינן ידיעות של האגדות המדרשים, זאת אומרת, אגדות חז"ל, מדרשי חז"ל, האגדות זה הכוונה מה שכתוב בש"ס, המדרשים, יש לנו את מדרשי הלכה, יש לנו מדרשי אגדה, הוא מתכוון פה נראה יותר שהכוונה מדרשי האגדה, שיש בחז"ל, והכוונה היא למדרש רבה, מדרש תנחומה, יש לנו עוד כמה וכמה מדרשים פחות מפורסמים, המדרשים האלה, אלקוט שמעוני, זה המדרשים המפורסמים, אבל יש עוד גם מדרשים שהם קשורים יותר לפנימיות התורה. ספרי המוסר, ספרי מוסר, זה הכוונה ספרים שמתייחסים לעניינים של התיקון המעשי של מידות ובניית המדרגות, כמו ספר מסילת שערים, ספר תחומות ואהבות ועוד. המחקר, מחקר זה כמו ספר אמונות ודעות לרס"ג, זה כמובן מורה נבוכים של הרמב״ם, ספר העיקרים, ספר אור השם של רבי חסדאי קרשקש, אפשר להכיל בזה אולי גם קצת, כן, אולי גם את רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, אבל אני מתכוון לכלול פה את כל הספרים האלה שעוסקים בבירור עניינים רוחניים שבתורה, אולי אפשר אפילו להכניס פה ספרי מהר"ל מפראג בהקשר הזה. והקבלה, הקבלה זה החומה הפנימית שבתורה. החומה הפנימית שבתורה, אז מדברי תנאים והמורים יש לנו את ספר הזוהר, ויש לנו גם את ספרי ההיכלות שמיוחסים לרבי עקיבא שעות קדם, רבי שמעון בר יוחאי, ויש לנו את ספר הבאיר, ויש לנו את ספר יצירה. ספר הבאיר מתייחס לרבי נחוליה בן הקנה, ספר יצירה מיוחס לאברהם אבינו. ויש לנו אחר כך את הקבלה כמו שהיא הייתה דרך הרמב"ן, דרך מהר"ל מפראג, אחר כך הרמ"ק, משה קורדוברו, אחר כך ריה הקדוש, אחר כך בעל שם טוב ותלמידיו, הגר"א כמובן, והרמח"ל כמובן, ועוד ועוד. בשמירת המדרגות. ורווח זמן למחשבה עצמית. שמירת המדרגות, הכוונה היא שאנחנו יודעים כל דבר על פי עניינו. זאת אומרת, יש זמנים, אנחנו לומד את זה בהמשך בפרק י', יש זמנים שמתאימים יותר ללימודים פנימיים. כלומר שהאדם נמצא במצב רוחני שמתאים ללימוד הפנימי, ויש זמנים שלו. גם שמירת המדרגות זה גם תלוי בשאלה של השלב בחיים של האדם. זאת אומרת, יש שלב שיותר מתאים לעניינים פנימיים, יש שלב שפחות. רווח זמן למחשבה עצמית, מחשבה עצמית הכוונה ליצירה. זאת אומרת, דיברנו פה יותר על לימוד מקיף, אז אנחנו מדברים על יצירה גם כן, הרחבת הרגשות הטובות. כן, זאת אומרת, הכוונה היא ביטוי, ביטוי של מה שיש באדם, שאדם מבטא את מה שיש בו. ושיעור קבוע לתלמוד בגרסה, כלומר תלמוד הכוונה גמרא, מדי יום ביומו. זמנים מפוזרים ברור עומקה של אחר בהרחבה פיפור ואלים מפוזרים. כן, זאת אומרת, הכוונה מה שקוראים זה לימוד עיון, אז בשלב הזה אנחנו, כמו שאמרנו, מדברים אחרי שאדם רכש את הקומה הבסיסית, אז זה לא שכל יום יש לו את הפניות להתעסק בלימוד העיוני המעמיק, אבל מדי פעם, אז הוא עוסק בבירור של סוגיה כזו או אחרת. כדי להרחיב את הדעת ותעמק בעיון שהוא נצטרך מאוד לכל דורש תורה. כן, אז אם כן, מה זה, וכמו שעשינו ביחס לחלק הראשון פה, איך זה יכול להיות נוגע לענייננו בשלב הזה שאנחנו נמצאים בו? אם אנחנו נמצאים בשלב הראשון, מה כל זה נוגע לענייננו? אז כן, אז גם בענייננו בשלב הראשון, אנחנו צריכים נגיעה בכל אחד מהתחומים האלה שכתובים פה. קודם כל לימוד תנך, צריך ללמוד כל יום, כדאי ללמוד כל יום שני פרקים. באופן כזה, אז אפשר להקיף את כל התנך פעם בשנה. אם אתה לומד שנה מקרא ואחד תרגום, אז אתה חמש חושי תורה אתה מקיף כל שבוע, ואם אתה מוסיף שני פרקים ביום, אפשר ללמוד את כל התנך פעם בשנה. אם אדם יזכה לעבור על כל התנך פעם בשנה, זה יפה מאוד. איך כדי ללמוד את הדבר הזה? אז בעיקרון אנחנו, בגלל שאנחנו דוברי עברית, ברוך השם, זכינו, אז 80-90% גם הפרקים הכי קשים בתנך, אנחנו נבין את המילים. 90% מהמילים, אנחנו נבין אותם. הרבה פעמים הקושי זה להבין את הקשר המשפט, וגם בזה 80% מהדברים אתה תבין. אז מה שאתה לא מבין, אז אפשר ללמוד את הפרשנים. יש הבדלים בפרשנים בתנך. כל אחד בסגנונו הוא. מי שרוצה ללמוד באמת בצורה מעמיקה ויסודית, יש רד"ק, רבי דוד קמחי. הוא, בפירוש שלו, מביא שלושה עניינים. הוא מסביר את הכל על דרך הפשט, מביא דברי חז"ל, וגם אותה מנסה להכניס בתוך הפשט, וגם הוא היה בעל דקדוק מופלא, הידוע, כמדקדק גדול. אז מי שלומד את הפירוש שלו, אז ודאי יש לו רווח גדול, גם בהבנת הפשט. יש פירוש שני, פירוש רש"י. פירוש רש"י, גם הוא, רש"י מתחיל תמיד מהפשט, אבל לא תמיד הפתרונות שלו הם הפשט. הרבה פעמים רש"י, היה ראה צורך לחבר תורה שבעל פה עם תורה שבכתב. וכשהיה נראה לו שיש בדברים בתורה שבעל פה, דברים שהם יסודיים בתורה, ביראת שמיים, הוא הכניס אותם בתוך הפירוש שלו, למרות שזה יכול, זה לא הפירוש המילולי הכי פשוט. זאת אומרת, רש"י תמיד מתחיל מבעיה בפשט, איזה מילה לא מובנת, איזה משפט שצריך להבין אותו, והיה כותב פתרונות בעצם לשאלות העולות מהפשט. רק אני אומר, ברכת הפתרונות, לא תמיד הוא היה מסביר את הפתרונות הפשוטים המילוליים. לעומת רד"ק שתמיד תראו בדבר את הדברים הפשוטים המילוליים. לעומת שניהם, אחרון יותר, יש לנו את בעל המצודות. בעל המצודות, עיקר הפירוש שלו מושתת על הרד"ק. זה בעצם כמו תמצית כזאת של הפירוש של הרד"ק, בדברים שהוא ראה לנכון יותר פשוט כמו מפרשים אחרים, אז הוא בעצם לקח מהמפרשים האחרים. הוא הכי קרוב לפשט המילולי. בעל המצודות הכי קרוב לפשט המילולי. אז אם אתם רוצים בלימוד המקיף הזה, הפשוט יותר זה ללמוד את בעל המצודות. אתם לא חייבים ללמוד אותו על כל פסוק. אתם תקראו את הפסוקים, רוב הפסוקים אתם תבינו את הפשט והפשוט. זה לא עכשיו עיון עמוק. זה הפשט, להבין. מה שכתוב שם, מה שאתם עוד תבינו, תסתכלו במצודות, אפילו תעיפו עין וכבר תבינו את הפסוק. זה לא לוקח הרבה זמן. לימוד כזה לוקח בערך, גם למי שלא רגיל בו, כמו משהו, כמו 20 דקות ביום. זה מה שמשתדלים לעשות פה. ב-1:20, אני מאחר, אז אני מגיע, זה קצת יותר, זה עוד פחות אפילו 20 דקות, אז זה בדרך כלל ב-20 דקות זה אפשר להקיף ממש טוב, אפילו בפחות, ברבע שעה גם אפשר להקיף. כן, עכשיו לגבי אגדות, כן, זה ביחס למה שהוא אמר פה ביחס לתנ"ך. לגבי אגדות, מדרשים וכולו, זה בשלב הזה לא שייך לנו. בשלב הזה שבונים את הקומה היסודית, אתה תקרא מדרש רבה, מדרש תרבו לא תבין ממך משמאלך. אפילו את הפסוקים אתה לא יודע לקרוא שם הכל שצריך, כי אתה לא בקיא בתנ"ך עדיין. אז לכן, לדחות את הלימוד הזה, זה רק בשלב הזה, איפה שהוא מדבר פה. בשלב שתורתו אמנותו, זה כבר שלב שני ושלב שלישי. לא מולץ להתעסק עם זה בשלב הזה, גם כי לא תהיה הבנה אפילו של הפשט שם של הדברים, זה דברים הרבה מסובכים להבין אותם. מה כן? מה שהוא מביא פה, ספרי מוסר, מחקר, קבלה וכולו, זה ספרים שכן להתעסק בהם, ואנחנו עוסקים בהם. עכשיו, קבלה, אנחנו עוסקים בקבלת תארי, מי אנחנו שנעסוק שם. אבל אנחנו כן יכולים לעסוק בספרים שהם בעצם סוג של הלבשות של הנסתר. מה שאפשר לעסוק בהם בשלב הראשון זה ספרי מהר"ל מפראג, אלו ספרים מסוימים של הרמח"ל. לא נפריט כרגע את הכל, אנחנו מדברים על כלך פתחי חוכמה, ולא אדיר במרום, ולא גנזי רמח"ל, ולא, כן, לא, כל הדברים האלה לא שייכים לנו. מדברים יותר על הספרים כמו מקסימום דרך השם, כמובן מסילת ישרים, אבל מקסימום ספר דרך השם, אפשר אולי גם דעת תבונות באיזשהו שלב, גם בקומה הראשונה להכניס אותו באיזשהו שלב. ספרים כמו ספר התניה וספרים מהסוג הזה, לא בשלב הזה. זאת אומרת, אפשר להכניס את זה, כמובן גם אורות הקודש של הרב קוק לא שייך בכלל. גם אורות המעונה אפילו של הרב קוק לא להכניס את זה עכשיו. יש ספרים יותר פשוטים. להתחיל מהם ולדעת אותם. אחרי שיתחיל מהם ויודעים אותם, אז אפשר להתקדם לספרים ברמה יותר... זה מה שאומר פה בשמירת המדרגות, לא לקפוץ. צריך לבנות ואחר כך לבנות עוד ועוד ועוד בהדרגה. כן. לא, מה שדיברתי זה לימודים עצמאיים, אתה יכול ללמוד עם חברות את הדברים האלה. כל שאמרנו, אתה יכול ללמוד ספרי רמח"ל, סלוב, מה שאמרתי, את הספרים של המהר"ל, אתה יכול ללמוד עם חברות, לא צריך יותר מדי. ספרי מהר"ל, כשלומדים, צריך להריץ. אל תעקבו שם יותר מדי. צריך להתרגל לסגנון שלו. קודם כל, יש תמיד רווח במהר"ל, זה הסוגיות שהוא דן בהן. עצם זה שאתה ערני לסוגיה שהוא דן בה, זה כבר דבר גדול. רווח שני, גם אם לא הבנת את כל מה שהוא אמר, אתה הרווחת את זה שהוא סידר את דברי חז"ל. זה מופלא. המהר"ל שלט בכל הדברים של חז"ל, לא רק בשני התלמודים. בבלי, ירושלמי, הוא שלט בכל המדרשי ההלכה והמדרשי האגדה, והוא בשליטה העצומה שלו, חוץ מהעומק המופלא. גם בשליטה של הבקיאות שלו, הוא ידע לכנס בכל מיני מקומות, אחרי תראו פרק שם בספרים של המהר"ל, הוא מכניס שם את הגמרא מפה ואת הגמרא משם ואת המדרש הזה ואת המדרש ההוא, ואצלו הכל מכונס ככה לנושאים נושאים, סוגיות סוגיות. אז גם אם לא הבנת את העומק שלו, אבל זה שראית את דברי חז"ל מכונסים, זה כבר דבר גדול, וזה שנתעוררת לסוגיות שהוא דן בהם זה גם דבר גדול וחשוב, הוא מאוד מאוד יסודי, הוא לוקח נושא, מברר אותו, לא מניח אבן על אבן, הופך כל דבר, בכל נושא, הוא דש בו עד הפרטים האחרונים. תראו לדוגמה, ספר גבורות השם, של מהר"ל מפראג. יצא לכם ללמוד אותו? לא, אבל לא נשאלה. אולי, ספר גבורות השם של מהר"ל מפראג, עוסק ביציאת מצרים. תראו, הוא הוציא ספר שלם, הוא לקח שלוש פרשיות בתורה, לקח פרשת שמות, וערה בו בשלח עד לשירת הים, והוא מברר שם כל פרט שנוגע למהות של יציאת מצרים. מה זה יציאת מצרים? מה היה שם? מה הדבר המהותי שיש שם? למה זה קרה? למה עם ישראל נענשו? למה על ידי המצרים? מה הקדוש ברוך הוא בכלל רצה בכל התהליך הזה שיצא למצרים? מה הרווחנו מזה? למה צריך לזכור את זה לדורות? כל השאלות שיש ביחס הסוגיה הזאת יהיו מבררות בספר הזה, וככה בכל ספר ספר שלו. לכן גם אם לא מבינים, כבר הרווחנו את שתי הנקודות האלה. הנקודה השלישית זה כמובן ההבנות העמוקות של המהר"ל עצמו, זה דבר שצריך להתרגל אליו. עכשיו, אם אדם לא ילמד את זה בזריזות והתעכב, אתם תראו שיש הרבה דברים שאתם לא מבינים, ואז אין טעם בהתעכבות. זה יותר ככה לקלוט מלמעלה את העניינים ולהתקדם. כן, זהו, זה הדברים העיקריים שצריך... אנחנו יכולים לקחת פה, כן, ברוך השם, אתם זוכרים ללמוד לימוד מעמיק, לא זמנים מפוזרים, אלא ברוך השם כל יום, וזה הלימוד המשמעותי ביותר שיש. מה שקוראים לזה לימוד עיון, שאתה לומד, אתה עושה להבין את הדברים, מגדיר מה אתה מבין, מה אתה לא מבין, זה הדברים הכי הכי חשובים, ובאופן הזה אפשר להתקדם. כן. ושיסגל לו, כן. ספרי הרב קוק גם יש בהם סדר. אם תשאלו אותי מה כדאי לפני מה, אז ככה, אפשר ללמוד לבד. עקבי הצון, עקבי הצון, תבדו את הספר הזה? עקבי הצון. עקבי הצון, יש שם כמה מאמרים. אפשר ללמוד שם את מאמר הדור, מאמר העונג והשמחה, מאמר הפחד, מאמר המחשבות, מאמר דעת, לא מאמר דעת אלוקים, מאמר דרישת השם, וזהו. דעת אלוקים ועדת אלוקים, תשאירו לשלב יותר מאוחר. את המאמרים לא אפשר ללמוד אותם. כבר בהתחלת שיעור אלף אפשר ללמוד את המאמרים האלו. אחר כך אפשר ללמוד מספר האורות, מהלך האידאות, אפשר גם ללמוד אותו. תבידו את זה מחברו אותם. לא תבינו את הכל. אבל כל דבר צריך להתרגל. יש להתרגל את השפה בשביל זה. הרב קוק יש לו שלושה עניינים. אחד, יש בו עומק שכלי, שמקשה על ההבנה. שתיים, יש בו את השיריות, שגם היא יוצרת איזה מין קצת בליל כזה. ויש לו משפטים ארוכים. כן, לפעמים אתה קורא את המשפט, אתה אומר, וואו, איפה הוא נגמר המשפט הזה? אני דוחה באיזה מבחן בתחביר לעשות נושא נשוא במשפטים שלו, לא תצאו מזה. כן, אבל אף על פי כן, צריך להתרגל. לאט לאט מתרגלים. מה שצריך לנסות לעשות, זה אחרי שמבינים את המשפט, לנסות לראות מה השכל שיש במשפט הזה. זאת אומרת, מה העיקרון השכלי שהוא בא להגיד לנו. עכשיו, גם בזה, לא הלך לכם, תמשיכו הלאה. שום דבר לא נורא, לא מבינים את הדברינו ביום אחד. כן? זה מסוג הדברים שבהם ההרגל והניסיון איך אומרים, ההתפתחות, לומר, של כל אחד, גם בהבנה באופן כללי וגם בעניינים רוחניים באופן ספציפי, מאוד מאוד עוזרת. כן? לכן לא צריך להתעכב. עכשיו, איפה תלמדו את הדברים האלו בצורה יותר מעמיקה בשיעור? כדאי ללכת לשני שיעורים בשבוע, בערך. לא צריך יותר מזה. שיעורים, הכוונה היא שהם מוקדים, מה שאנחנו עושים בעינייה זה לא... כמו לומר עם חברותה, אבל עם הרבה אנשים. זה חברותה של הרבה אנשים. מה שאנחנו עושים פה, בלימוד מהסוג הזה, אתם עושים שני שיעורים בשבוע כאלה, לא שלי, כן? זה מה שמטיב לכם. אז זה מספיק. וכל השאר תלמדו לימוד עצמי, כבר צריך ללמוד את זה ביום שעה. חצי שעה תלמדו הרב קוק, וחצי שעה תלמדו ראשונים. ראשונים זה מה שאמרנו. זה קדמות הרמב״ם, זה ספר הכוזרי, זה אחר כך ספרי מהר"ל, וככה, להתמיד בזה. כל יום חצי שעה בראשונים, אם תלמדו בחברות החמישה ימים בשבוע, אתם יוכלו להספיק המון. אבל צריך תמידים כסדרן, לא לבטל את הזמן, לבזבז אותו. וכמו שאמרתי, מה שאדם מבין שהוא... אין לו כל כך סיכוי להבין, להתקדם, לא להתעכב, לא להתעכב. זה, כמו שאמרנו, ההיקף בסופו של דבר בהקשרים האלה, הוא זה שגורם להבנה שבעזרת השם, בסופו של דבר היא תגיע. זהו, זה ברב קוק בהתחלה. עכשיו, כמובן, אין היה. אם רוצים מהספרים האלו ללמוד לבד, זה מה שאמרתי. זרעונים לא מומלץ, מאמרים קשים יחסית. אין היה אפשר ללמוד, ברכות א' ברכות ב' זה עובר. שבת א' זה כבר מצליח יותר ניסיון. זה פסקאות ארוכות, הן גם מורכבות, הן לא קלות, הפסקאות בשבת א'. שבת ב' בכלל זה גם מורכב וגם מופשט. אז בכלל, זה ללמוד את זה רק בדיעה, אחרי שכבר למדת הרבה הרבה ספרים קודם, כדי שתצליח להבין מה שכתוב שם. זהו, בספרים האחרים של הרב קוק, אורות התשובה אפשר ללמוד פרקים א' עד ג', אחר כך פרק י' ד'. כל הפרקים באמצע קשה ללמוד לבד. זה עוד התשובה. מה עוד אצל הרב קוק? אחר כך, שם יותר מאוחר, אז אפשר ללמוד לבד גם אורות ארץ ישראל, אפשר ללמוד אורות התחייה, אפשר ללמוד, אז אפשר ללמוד זרעונים, אחר כך ישראל לתחייתו, אורות ישראל וכו'. כן, ספרים שאפשר ללמוד אותם גם, אבל שוב, זה הכל ביחד, זה תהליך אחד, זאת אומרת, גם מה שאתה למדת בשלבים הראשונים. וגם מה שאתה שמעת, לאט לאט מגבש אצלך את יכולות ההבנה שלך, ואז אתה יכול ללימוד עצמי גם להגיע לדברים משמעותיים גם בלימוד העצמי שלך.
טוב, מה זה זמן למחשבה עצמית?
מחשבה עצמית הכוונה יצירה, זאת אומרת שאדם הוא גם, זה לא שייך אלינו הדבר הזה, זה לא שייך אלינו שכבר יש לו מה ליצור. אנחנו מה שנקרא קונים רק את החומרי גלם. אני פעם ראיתי איזו ישיבה שהוציאו איזה עלון והם עודדו את היצירה, והביזיונות שהיו שם השם ירחם. זאת אומרת, אתה צריך לעודד ליצור אצל מי שיש לו, יש לו כלים ליצור. מי שכבר קרא בשנה ולמד, לא איזה בחור שיעור א' ב', אני יודע מה כמה הוא יודע. גם הוא למד, זה ליצור, מה ליצור? חומרי גלם אין לו, מה זה ליצור, מה ייצור? כתבו אותם ליצור, מה? איזה שטויות כתבו שם, שטויות בעבדים, כל מיני הגיגים שטותיים של כל מיני דמיונות. באמת, דברים בטלים. וזה בגלל שהם עודדים ליצור בלי שיש בסיס. אבל תואר פה מדבר על אדם שכבר תורתו אמנותו, כמו בשלב השלישי, שני, שלישי. אז יש לאדם, ברוך השם, מילה קרסו בתורה, ואז יש אפשרות ככה להתעסק ביצירה. היצירה הכי חשובה בשלב הזה, זה זה שהצלחת להבין. זה היצירה הכי גדולה. אני עד היום, אני ככה. אצלי יצירה זה מה שמצליח להבין. אם אני מצליח להבין משהו, זה יצירה. צריך להתרגל את זה. יצירה זה לא לכתוב ולפרסם. זה סתם פרסומת. יצירה זה מה שאתה מצליח להבין. הצלחת להבין עוד רשי, הצלחת להבין את הרשי, הצלחת להבין את הגמרא, קראת איזה משפט במשנה, הצלחת להבין אותו. כן, הצלחת להבין, שמת לב לכל מיני דברים, כן, חשבת, הצלחת, זה היצירה. זה היצירה, זה היצירה האמיתית. זה היצירה, באמת, זה היצירה. זה היצירה הנצחית גם כן. מה שקודם על הדפים, אתה קודם במחשב, כל מיני, זה רק אמצעי עזר, זה לא עיקר היצירה. עיקר היצירה, מה שנוצר אצלך, זה עיקר היצירה. כן.
לגבי לימוד הגמרא,
כן.
אז איפה, כאילו, יש את העניין של מתי ללכת לשאול רב או משהו?
מה, אתה
מתכוון? מתי צריך בעצם לשבור את הראש?
תמיד. תמיד. אני זוכר, אני בתור בחור, היה לי קבוע, הראש מתפוצץ בסוף הסדר.
גם אם נתקעים?
כן, מה זאת אומרת אם אתה נתקע? תראה, אם אתה, קודם כל אתה צריך להתקע, בוא נתחיל מזה. זאת אומרת, כדי להתקע אתה צריך לנסות, כן, אתה צריך לנסות. אני אמרתי לכם את זה כבר. אל תשתמשו, יש פה ספרים, שוטנשטיין, כל הדברים האלה, אל תיגעו בספרים האלה, זה ספרי הרס. זה טוב כשאתם תהיו מנהלי בנקים ויהיה לכם איזה שעה ביום ללמוד, אז תלכו את השוטנשטיין, ככה זה, ותשבו ככה לזה, זה הרס, אל תיגעו בזה, לשום דבר אל תיגעו בזה, לשום דבר. אתה רוצה בסוף שבוע, איזה עונג שבת ככה לשבת עם איזה שעה בסוף השבוע, ככה אחרי שעמלת כל השבוע, ככה לעבור במהירות על הערות למטה, זה אפשרי. אבל לא בחלק מהלימוד. גם יש לך מילה קשה, תפתח מילון. או תשאל את מי שלידך. תחשוב גם, אתם יכולים לחשוב ולמצוא את הפתרון למילים הקשות. רוב מילים, עשיתם אנסים באנגלית? אני עבדיכם עשה. יכול להגיד לכם, 70% מהמילים לא ידעתי. אבל ברגע שאתה חושב, ואתה אומר, רגע, מה ההיגיון אומר? את המילה הזאת אני מבין, שתי מילים לא מבין. מילה מבין, שתי מילים לא מבין. 30%, 60%. אז איך אתה מצליח להבין? כי ממה שאתה מבין, אתה מנסה להבין את מה שאתה לא מבין. נכון? ככה עשיתם, לא? גם אתם ככה, זה המצב של כולנו, כל הישראלים, אותו דבר. נכון? אבל הצלחתם, ברוך השם, אותו דבר, גמרא זה אותו דבר. זה אותו דבר, תתאמצו, אתם גם תבינו, אתם גם תזכרו. עכשיו, אני לא אומר, אני אמרתי לכם, אם יש מילים קשות, חריגות, רשי יגיד את זה. אתם תראו את זה, זה מובטח. רשי תמיד, כל מילה חריגה הוא יגיד. כל מילה רגילה, אתה כבר תדע את זה לבד. יש לוחות כאלה, אתם ראיתם את זה? אני אמרתי לכם את זה, לא דיברתי אתכם, זה שנה שעברה, אני חושב שדיברתי אתכם כבר. אני לומד אתכם רק מהשנה? לא, משנה שעברה, אני דיברתי אתכם את זה. יש את הלוחות האלה, יש שם את המילים השגרתיות בגמרא, לוח כזה. תקנו לוח כזה, אחרי כמה זמן, תשתמשו רק בו. המילים שיחזרו על עצמם, זה מילים שיחזרו על עצמם, תמצאו את זה ברשי. וככה אתם תדעו. אם תחפשו כל הזמן זה, תראו ששום דבר לא כנס לכם לראש. כי אתם לא התאמצתם. אז מה שלא התאמצתם, לא זוכרים ולא יודעים. וככה, לאט לאט אתם תקדמו, אתם תהיו דוברי ארמית, באיזשהו שלב, אתם פשוט תשלטו בשפה הזאת, לפחות לא גם ברמת דיבור. כן, אתה לא תגיד לחבר שלך, אתה לקמן, אני לא מכין אליך. כן, לא תגיד להם. אבל אתם תבינו, כן, אתם תבינו. אז, וזה בא מאוד מהר. אם בשיעור א', נגיד בשיעור א', שנה, אדם עובד כמו שאמרתי, נדיר מאוד שיהיה לו מילים שלא מבין. זאת אומרת שהוא לא יודע. זאת אומרת, זה בדרך כלל יהיה מקסימום רשי. וגם את זה, בדרך כלל גם את המילים הקשות, שרשי ראה אותם כקשות, באיזשהו שלב אתה גם אותם אתה תדע. כן.
לפעמים,
הגמרא מביאה
את זה,
זה
מכניסה איזו סוגיה שכאילו, יש כבר מושגים שלא מבין.
מה זה מסוגים שאתה לא מבין? אין דבר כזה.
לא, כל מיני דינים, דינים שאני לא...
זה לא מבין, יש לך רשי, כאילו, מה אתה לא תבין? אין מצב שאתה לא מבין. נכון, אני יודע שאתם רואים תארות, ישר פחדים. תארות כאילו זה ספר הזוהר עכשיו. מה קרה? תתכנס לזה מה כתוב. שרץ שנגע ב... שרץ מת שנגע באדם. מה קרה? אתה לא יודע מה זה שרץ? מת, אתה יודע מה זה? נגע, אתה יודע מה זה? בן אדם, אתה יודע מה זה? אז אתה יודע שרץ שנגע באדם. מה אתה פחד? מה, בגלל זה תארות? אנשים רואים קודשים, רועדים, כאילו, מה קרה? זרק לדם, לא נתקווה לשמע, חטאת לשם עולה ושלמים לשם... מה הבעיה? חטאת לשם עולה, הכוונה שזה היה פה בשר של חטאת לשם עולה. מה הסיפור? אתם תבינו, זה לא בעיה, אני אומר לכם, מניסיון. ילד, ילד בלי שום מושגים, שהוא ינסה להבין, שהוא ינסה להבין, הוא יבין. אבל אתם לא מנסים, אתם עכשיו הולכים לכל הספרים האלה, כל הספרי העזר האלה וכל הזה וזה, גורם לכם, מה שזה גורם, זה גורם שאנשים לא יודעים. אתם יודעים איך אני יודע את זה? בוא נגיד לכם. פעם עשינו פה אנסין, לפני כמה שנים, חבל שלא עושים אנסין, אנסין זה טוב, לא בשבילנו, זה בשבילכם, אנחנו לא יודעים מי מקבל מה, אבל זה טוב לבחור, כדי שהוא ידע איפה הוא נמצא. בחורים שהלכו אחר כך ללמוד הנדסה, וכל מיני מקצועות מסובכים שדורשים באמת... גם יכולת לימודית וגם יכולת שקידה. אתה צריך בלימוד לימודי, גם צריך לשקול, וגם אתה צריך יכולת לימודית. היו מוצאים ציונית כמו ארבעים. אתה לא אגיד לכם שיעור א', שיעור ו', היי. אתה רוצה לך, מה קרה פה? איך יכול להיות? אבל הבחור הזה, יש לו ראש על הכתפיים. איך הוא מוצא ציון כזה? איך אתה נותן לו לקרוא את הגמרא? הוא לא יודע לקרוא. אני, יש לי הסבר אחד רק לסיפור הזה. הם פשוט למדו רק עם השוטנשטיין וכל הספרים האלה. מעולם הם לא הפעלו את הראש שלהם. עכשיו הם בחורים שיכלו, הם ברי הבנה, אז בשיעור בגמרא הם הבינו את מה שיש, מה שנאמר, אבל מעולם הם לא התאמצו בכוח עצמם. עכשיו כשהם נדרשו להתמודד בכוח עצמם עם משהו שהם לא ראו אותו קודם, זה היה התוצאה. שם לא היה שוטנשטיין, לא היה שום דבר, אז אנחנו יודעים מה שכתוב פה, זו הייתה תוצאה. ואין שום סיבה, ודרך אגב, זה גם הציון שפחות או יותר מקבלים במכוני הוראה. גם קבלו ציונים 60, ביזיון. ביזיון האנושות הדבר הזה. 50. סוף ישיבה תיכונית. בזמני, לא יודע מה המוצא היה אצלכם. המוצא, אני זוכר, בזמני היה 54. תגידי, מה זה, זה, זה... מי לימדו פה כל השנים האלה? פשוט לא למדו. אנשים לא למדו. הם הצליחו במבחנים בלי ללמוד. היו כאלה שמבחנים משננים, כל מיני זה. כאילו זה היסטוריה. ואז כשהם נדרשו בכוח עצמם להתמודד, תחשבו כמה שעות משקיעים בישיבה תיכונית אפילו כדי בלימוד גמרא. תחשבו, עכשיו כל יום זה שיעור שעתיים, יש לכם סדר בין שעתיים לשלוש, תלוי באיזה שיעור אתה לומד. חמש שעות ביום, אתה יכול כבר לצאת פרופסור וזה כמה שנים. אז בוא נגיד שאתה לא מנצל את הזמן ב-100%, אתה ניצלת אותו רק ב-60%, אבל זה גם המון. זה גם המון. אז איך נגיד לביזיון הזה שבחור, עובר את הישיבה התיכונית ולא יודע מימינו ומשמאלו. לא לומדים, הם לא מתמודדים, כמו היסטוריה. כשיש להם איזה מבחן, הם לוקחים איזה שוטי של סיכומים, סיכומים של הסיכומים של הסיכומים, שננים את ההיסטוריה הזה, ואז הם מצליחים במבחנים. איזה זה, מה זה? איזה טעות זאת הדבר הזה. עכשיו אתה אומר, מילא, בגיל תיכון אתה יודע איפה בדיוק האיזונים בין השכל לרגש הם לא גדולים שם. לא תמיד לטובת השכל. זאת אומרת, בחור שמגיע, אחר כך מגיע לישיבה, זאת אומרת, יש לו כבר שכל. זה שיכולת להגיע לישיבה, זאת אומרת שהשכל יתגבר על הרגש. אף על פי כן, הוא בזבז בזמנו לאבל ורגל. לכן אני אומר לכם, אל תעשו את זה. זה המבחן שלכם. הנה עכשיו סדר ערב, אתם הולכים סדר ערב. אל תפתחו את השוטנשטיין הזה. אז תראו באמת מה אתם עכשיו, איפה המצב שלכם היום. כי ברגע שאתה לא תפתח, אתה תראה שאתה לא מבין.
אתה לא מבין? מצוין. בשביל זה אתה פה. בשביל מה אתה בישיבה? אתה בישיבה בדיוק בשביל להתמודד עם מה שאין לך, כדי שבסוף יהיה לך. זה לא כדי שכל הזמן אתה... לכן, אני אומר לכם באחריות, אחרי התחלתי להגיד לך, תשמע, תריצו דפים, מה הבעיה? תקחו שוט אשתן, תריצו כל המסר דפים. אני מכיר אנשים שהיו בדף יומי הרבה שנים. הם לא יודעים ללמוד כלום. הם מבינים את השיעור של הדף היומי, אבל לא יודעים, תן להם ללמוד, הם לא יודעים איך לקרוא את זה אפילו. לא יודעים, לא תן להם לקרוא, הם לא יודעים לקרוא. זאת אומרת, הם לא יודעים איפה לעצור. אבל הוא מבין את כל השיעור. הוא בעצם אינטליגנט, אבל הוא אף פעם לא התמודד. הוא תמיד היה פסיבי. זה גם היה כמה שנים וכל זה. הוא לא יודע איפה לעצור במשפט, הוא לא יודע איפה לזה, הוא לא יודע איפה לזה. זה מה שקורה גם היום לבחור שנמצא בישיבה. כי אף פעם הוא לא התמודד. הוא רק קרא, 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 והוא, איך אומרים, מתקשר מה שנקרא. הוא מתקשר בשיעור. והוא מתקשר עם החברותה, ולכן תעשו לעצמכם את הדבר הזה, אתם רק תתירו עם עצמכם. זה יהיה טיפה יותר לאט. טיפה, זה לא ייקח הרבה הרבה יותר לאט. זה טיפה יותר לאט, אבל זה דבר שמאוד מאוד, מאוד נצרך ומאוד משתלם. מילים קשות אין שום בעיה. המילים קשות שלכם בשביל זה שוליים. אתם רואים כל ספר שהוא שוליים. בשביל שהוא שוליים בספר, שוליים תכתבו. אבל יש לך מילה קשה שאתה לא יודע יותר, תכתוב. נמי גם. אחי, כך. כמה שמלן בא להשמיע לנו. כן? תכתבו את זה 10 פעם, זה יקרה לכם לראש. תסתכלו בשוטנשטיין 100 פעם, לא יקרה שום דבר לראש. כי אף פעם לא ניסיתי אותך את זה לראש, כי יש לכם פתרון. כן.
מה היה המאמץ? אני רוצה פשוט לפתח את העומק של זה. כי הגעתי לעומק מסוים,
ישבתי
על זה הרבה זמן.
מצוין, זה הרמה שלך. אז תעצור פה, אל תלך יותר מזה, בשביל מה תעצור מזה? מספיק. אם התאמצת, תראו, הכי חשוב בלימוד זה למצות את מה שאתה יכול עכשיו. יכול להיות שאתה תמצא את זה בזה שיש לך 5 שאלות על מה שלמדת, וזה מצוין. כי אם אתה יודע מה שאתה לא מבין, אתה יודע הרבה יותר טוב מאשר מי שחושב שמבין והוא באמת לא יודע. לכן עדיף שתישאר עם 3, 4, 5 שאלות, אבל אתה יודע להגיד, הנה, את זה אני מבין, את זה אני לא מבין, את זה אני מבין, את זה אני לא מבין. מצוין. זו ההתקדמות שלך. ניסית לפענך, ניסית לפצח, לא הצלחת, בסדר, לא קרה שום דבר. לא קרה שום דבר. בשביל זה יש לך שיעור, ואם בשיעור גם כי לא קיבלת מענה, אז תמשיך הלאה. תכתוב לך במחברת או במחשב שאתה כותב בו את הסיכומים, תכתוב את החלק שאתה רוצה לכתוב עליו את מה שאתה יודע כרגע, ותכתוב כך וכך וכך, זה מה שכתוב פה. יש לי שאלה אחת, א', ב', ג', ד', מצוין. מה הבעיה? זה מצוין. ואחר כך לאט לאט אתה תראה איך אתה מתקדם. מה שיקרה, אם אתה תשקר את עצמך, מה שנקרא, ואתה לא תעמוד על מה שאתה מבין ומה שאתה לא מבין, ותחיה באשליה כאילו אתה מבין, כי אתה מריץ. כי העיקר זה להריץ. גמרא, את הרש"י, את התוספות, את הראשונים, העיקר זה להריץ. אז אתה לא תבין שום דבר. כן. מה? לא, את השאלים תכנו לומדים את הגמרא, תשאל את הרם שלכם, אבל בעיקרון, אני לא חושב שיגיד דברים אחרים. בהתחלה צריך תמיד ללמוד גמרא עם רש"י ככה מלמעלה. אתה קורא את הגמרא, מבין שאלה תשובה, מסתכל ברש"י, מבין את השאלה, מבין את התשובה. להבין שאלה תשובה זה שלב ראשון, בכל לימוד. שלב שני זה להגדיר מלמעלה מה הנושא ומה נאמר פה. זה לא כל כך קל כמו השלב הראשון. גם השלב הראשון, מי שלא מיומן, זה גם שבירת שיניים. אבל בסדר גמור, להבין איפה עוצרים את ה... איפה נגמרת השאלה. אפילו, אתם יודעים, עשינו אנסין לפני 2 שנים, אתם עשיתם אותו? על אנסין בגיטין? עשיתם את האנסין בגיטין הזה? לא, לא הייתם פה בכלל. טוב. בקיצור, עשינו אנסין, הבאנו גמרא בגיטין לאנשים, ועשינו באנסין הזה 4, עשינו בקיצור, שהוא עולה בהדרגה. השאלה הראשונה הייתה, תקח את הגמרא ותפסק אותה. ראה שם הצילום של הגמרא, רק לפסק. לא צריך לעשות כלום, רק לפסק. איפה נגמר שאלה, איפה נגמר תשובה? תעשה סימן, תשים נקודה פסיק. בדבר הזה, הרבה בחורים לא ידעו. לא ידעו לעשות את זה. עכשיו, בחור שלא יודע לעשות את זה, זה אומר שאפילו את השלב הכי בסיסי, הכי בסיסי הוא לא נמצא. לא נמצא בו. עכשיו, אם הוא לא יעמול על השלב הזה, ואיפה עומלים על השלב הזה, לא צריך סדר בוקר בשביל זה. שזו צהריים סדר ערב, בדיוק בשביל הדבר הזה. אם הוא לא יעמול על הדבר הזה, אז הוא לא יודע לעשות את זה. כן, למרות שזה נראה מאוד פשוט, אבל לא יודע לעשות את זה. אחרי שאתה עושה שאלה תשובה, שאלה תשובה, אתה יכול להיעזר ברש"י בשאלה תשובה, שאלה תשובה. כן, זה טוב, תקרוא את השאלה, תקרוא את הרש"י. בשלב הזה אתה לא חושב יותר מדי, אתה יותר רוצה להבין את ה... איך אומרים? להיכנס לדיון באופן בסיסי. אחר כך תתמצת, התמצות, זה גם חלק מהחשוב בלימוד. בשביל התמצות זה אומר שאתה לא הצלחת לתפוס את כל המכלול שיש בו. אתם יודעים, ילדים קטנים, אתם יודעים ללמוד גמרא, אז הילדים יודעים לחזור. הגמרא שואלת, הגמרא שואלת, הגמרא עונה, הגמרא שואלת, הגמרא עונה, הם יודעים להגיד את כל זה. אבל הם לא יודעים להסתכל על זה מלמעלה. כן, בוא תצא עכשיו, אתה אמרת שאלה תשובה, שאלה תשובה, בוא תתמצת את הדיון הזה, תגיד מה נאמר, תן כותרת, תן כותרת לדיון. אחרי שאתה נתת כותרת, תתמצת, יש אביה, יש רבה, יש רבה, יש רב יוסף. תגיד, יש כותרת, דיון א', בדיון הזה יש ארבע דעות. זה אומר ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה. התמצות הזה, זה גם חלק מהיכולת הלימודית. עושים את זה בסדר צהריים בערב, לא צריך בשביל סדר בוקר. סדר בוקר בא אחרי שני השלבים האלה. עכשיו, ברור שאתה עושה זה גם בסדר בוקר, אבל גם לומר, זה מיומנות. שתי הרמות האלה שאמרתי, רמה של שאלה תשובה ורמה של כותרת, כן, ותמצית של התוכן. תמצית של התוכן זה לא שתחזור על זה שיש פה שאלה ויש פה תשובה. תמצית של התוכן זה מסקנות. א', ב', ג', ד', כן, ככה. בצורה כזאת. אחרי שאתה עושה את זה, אז אתה נכנס לתוך עומק הדיון. ואז אתה מתחיל את זה מחדש, ועכשיו אתה מנסה להבין כל דבר, כאילו לא למדת מקודם. מקודם זה רק להיכנס לדיון. כן, אתם יודעים למה דומה סוגיה בגמרא? סוגיה בגמרא דומה לאדם שאומרים לו, תשמע, יש מחר דיון בנושא, מה גבולות חופש הביטוי? מה יש לך להגיד בנושא הזה? אז אמרו לך את הנושא, ואז אתה נכנס לדיון, אתה מתחיל לחשוב את הדיון לפה, את הדיון לשם, זה... ואז מה, איך אנחנו מוצאים את התמהיל הנכון וכל הדבר הנכון, ככה המחשבה של האדם הולכת, ככה זה בדיוק דיון. אחרי שלמדת את שני השלבים הראשונים, אתה נכנס לדיון, אז אתה דיון, אתה מתחיל לקרוא כל משפט, מחדש. ואז אתה תראו שיפתח לכם עולם אחר, כי אז אתה תנסה להבין, כן? הנה, עכשיו למדנו עם שיעור ה', יש משנה מדברת על החובל, החובל בשמונה שרצים, חייב. ראיתם את זה? בבקיאות ראיתם את המשנה הזאת? כן, קוף זין. החובל בשמונה שרצים חייב. אז שאלתי את הבחורים, תגיד לי, מה קשה? ובשאר השקצים הורמסים, פטור. שאלתי אותם, תגיד לי, מה קשה לכם על המשנה הזאת? קשה לכם משהו על המשנה? הכל בסדר? אמרו לי, כן, יש קושייה. מה הקושייה? ידעתי מה הם יגידו. מה ההבדל בין שמונה שרצים לבין שאר השקצים הורמסים? למה שמונה שרצים חייב בשאר שקצים הורמסים פטור? אז אני אמרתי להם, טוב, אני אגיד לכם מה קשה לי. מה זה חובל? מה זה חובל? תסבירו לי. כתוב חובל בשרצים, חייב. מה זה חובל? מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא ביטר את השרץ לשניים, מה הוא עשה כשהוא חבל בו? אתה לא מכה? כן, היה לו איזה עכבר כזה, אתה לא קצת צ'פחה כזאת. מה זה חובל? לא פשוט. אבל הם לא חשבו בכלל. אני יודע שהם לא חשבו. אחר כך, מה ההבדל? במציאות, אנחנו דברים עכשיו על הלכות, לא שואלים, רק שואלים, מה זה חובל? תסביר מה קרה שם. כתוב חובל. תסביר מה קרה, מה הוא עשה. אדם שנתן מכה לשני בגב, זה נקרא חובל? לא יודעת, מכה חזקה, מכה חלשה. אז תסביר. לא יודע. אם אתה לא יודע, אז אתה צריך לפרט את כל האפשרויות. זה חובל, זה לא חובל, תסביר לי למה. אתם רואים? דבר פשוט. פשוט, מילה חובל, מה זה חובל? מה זה המציאות הזאת? אחר כך, מה ההבדל בין שמונה שרצים לבין שאר שקצים עושים? גם זה שאלתי אותם. מה פשר השאלה? השאלה שאני שאלתי זה לא השאלה למה זה חייב וזה פתור. השאלה מה ההבדל במציאות בינם לבינם. הרי אם אין הבדל במציאות גם לא הבדל בדין, נכון? אז מה ההבדל במציאות בין שמונה שרצים? הכתוב חובל. אז הוא חבל גם בזה וחבל גם בזה. כנראה התוצאה היא לא אותו תוצאה. אז רק אחרי שאתה יודע מה זה חובל, אתה יכול לדון מה ההבדל במציאות בין אלו לאלה. אחר כך תדון בשאלה למה חובל בכלל חייב. ואחר כך תדון בשאלה למה באלה חייב ובאלה פטור. זה הסדר. עכשיו, כן? מי שלא עשה את כל התהליך הזה, אין שום סיכוי שהוא יבין שם משהו. הוא יבין בערך, ובלמעלה הוא יבין. אבל הוא לא באמת הבין. אבל מה צריך לעשות? צריך להיות גאון בשביל לשאול שאלות? בשביל לשאול שאלות צריך להיות עם סבלנות, ולהיות ישר. אל תזייף. מה שאתה מבין, תגיד שאתה מבין, מה שאתה לא מבין, תגיד שאתה לא מבין. אחד מהבעיות של האנשים שלומדים, הם פחדים מחוסר ההבנה. אתה מפחד. זה כאילו אין לך ביטחון עצמי לא להבין. זה בעיה פסיכולוגית. אתה מפחד לא להבין. אז תתגברו על הפחד הזה. אין טעם להגיד שאתה מבין במה שאתה לא מבין. כמו שברור שאין טעם הפוך. להגיד שאתה לא מבין במה שאתה כן מבין. אז באותה מידה אין טעם להגיד שאתה מבין גם במה שאתה לא מבין. אתה לא תקדם שום מקום. אתם יודעים, השאלה היא בעצם מציבה את הבעיות שיש לנו. כן, זה כמו שאדם, יש לו איזה כאב באיזשהו מקום בגוף, והוא מחליט שהוא בריא. מה פשר ההחלטה הזאת? זאת אומרת, כואב לך, נכון? כאב בדרך כלל זה סימן לחולי, לאיזשהו ליקוי שישנו. אז מה הטעם שאתה תגיד לעצמך שהכל בסדר? אתה יכול לברר מה כלול בזה, אבל למה אדם לא עושה את זה? או כי הוא מתעצל, זה אפשרות אחת, והוא מפחד. הוא מפחד מהאמת. אז גם פה זה אותו דבר. לכן זה מה שצריך לעשות. זה בשלב השלישי. לנסות להגיד לעצמך את זה אני מבין, את זה אני לא מבין. ובסדר, זה אני מתקדם. עכשיו יכול להיות שיהיה לך הרבה דברים שאתה לא מבין, יותר מאשר מה שאתה מבין, מצוין. אבל אתה מבין מה שאתה לא מבין. זה ההתקדמות שלך. שאתה מבין מה שאתה לא מבין. אם אתה זוכה להבין מה שאתה לא מבין, התקדמת. כי אי אפשר להבין לפני שאתה מגדיר מה אתה לא מבין. ואז אחר כך, אתה מצליח לנסות להבין את הדברים שאתה לא מבין. אם תעבדו בצורה כזאת, אתם תראו שכל הראשונים יכולים להיות ידידים. ארגון ידידים. לא הידידים האלה של הנוצרים, ארגון יהודי. ידידים, יעזור לכם הארגון הזה. אז תראו את רשי, איך רשי מוסיף לך ממש כל מילה שלא מדויקת, אתה זקוק כל מילה שלא מאירה לך את העיניים. תוספות, תוספות מי אויב? זוכר בשיבת תיכונית תוספות היה אויב. אויב, מה זה תוספות? כל מיני קושיות, שזה מה מעניין אותם כל הקושיות האלה. איך תוספות הופך להיות אהוב מאוד, ואיך הוא ממש מחלץ אותך מהמצרים שלך. וואלה, בדיוק, תמיד עם הנכון, תראה, קראת את רשי, אתה לא הבנת אותו. גם תוספות אומר שהוא לא מבין, וואי. איזה יופי, איזה חברה טובה אני. כן, יופי, אני, זאת אומרת, אם לא הבנתי, זה שכת שישר, אני לא הצלחתי להבין. זאת אומרת, בהבנה פשוטה אי אפשר להבין את זה. אז זה אומר שהצלחתי, ותראו את תוספות אחר, הוא אומר איזה הסבר אחר, אתם אומרים, וואו, איזה יופי, זה נכון, זה יותר בפשט של המילים של הגמרא. וככה מתקדמים. תעשו על זה רשי ותוספות, לא צריכים יותר. אחרי שאתם צריכים רשי ותוספות, אתם יכולים להוסיף עוד ראשונים. בלי רשי ותוספות אי אפשר להתקדם לעוד ראשונים. אבל מה עושים? עגלי טל. מה הקשר לעגלי טל עכשיו? אתה לא יודע רשי, מה אתה הולך לעגלי טל? לא, הוא הולך לביאור הלכה של המשנה ברורה. מה? זה כיתה ת' ביאור הלכה של המשנה ברורה. צריך ללמוד הרבה עד שמגיע לשם. לכן צריך שלב אחרי שלב. למדת טוב את הרשי, את התוספות. והגדרת, הבנת מה אתה מבין ומה אתה לא מבין, אז להתקדם צעד אחרי צעד. ובזמננו לא היה ספר עזר, כלום, שום דבר. לא דבר שלא שוטנשטיין וזה וזה. היה רק שטיינזלץ, ולפעמים הוא מכביד יותר מאשר משהו מועיל לדבר הזה. זה אולי פירושי מילים פה ושם, כן, אבל הדבר הזה שאני מדבר עליו הוא לא היה רלוונטי. שוטנשטיין הוא יכול להיות כן, כי הוא גם מסביר הרבה יותר מפורט, וגם יש לו תיארות וכל זה, זה יכול להסתכל ככה לדברים ככה. יותר קצת בעומק, אבל לא היה, גם בכלל, בתי מדרש לא היה בהם שום דבר. לא היה ביאורי התוספות וביאורי שום דבר. היה ספרים עם כתב רשי גם כן, כל הספרים גם כן, היום בכלל אתם לא תדעו איך קוראים את הספרים האלה מהכתב הברוטה שהיה בהם. אבל זה צריך אותנו לעמול, אז זה לא אומר שצריך לעשות קלקולים בכתב כדי לעמול. צריך לעמול כדי להבין. אבל זה לא יקרה אם אדם מחפש לרוץ ופתרונות קלים וכו' וכו'. זה לא יעזור. אז זה ככה זה, ולאט לאט, וצריך לסמוך במה שאתה כן מבין,
ומה שאתה לא מבין, אתה גם צריך לסמוך שאתה יודע מה שאתה לא מבין. צריך לסמוך שאתה יודע מה שאתה לא מבין. זה חשוב, 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 חשוב. לא פחות, אלא יותר. טוב, תם זמנים. אם אתה כבר מיומן, במה שאמרתי, בשתי הרמות הראשונות, שאלה תשובה, שאלה תשובה, נסכם את הנושא, אז תכניס ספר חוץ.